שלום וברכה. פרק למד ב' בספר שמות, פסוק א', וירא העם כי בושה שמו של רדת מן ההר. ויקהל העם על אהרון. עכשיו אם תשימו לב, כשמשה עלה להר בפרשת משפטים נאמר כך, בפרק כף דלת פסוק י' דלת, ולהזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם. והנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים ייגש עליהם. וכן נותרו עם העם שני אנשים, אהרון וחור. בפרק למד ב' כתוב שהעם ניגש אל אהרון. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. מה קרה עם חור? אז חז"ל אומרים, נעלם מכאן ואילך, נהרג. למה נהרג? מפני שהוא לא רצה לעשות את העגל, נכון? גם תסתכלו בפסוק ה', כתוב וירא אהרון, כן? אז מה הוא ראה? הוא ראה את חור הרוג. כן? ככה כתוב בחז"ל. וירא אהרון ראה את חור הרוג.
כן.
אז זהו. לכן נשאלת השאלה, כיוון שהוא ראה את חור הרוג, עשה את העגל. לא מתאים. הלכה מפורשת, על עבודה זרה, יהרג ועל יעבור. אז מה השיקול פה של אהרון? לא ברור, נכון? שמה?
אהרון למעשה עם אותו
סיפור עם התרנגול. עם התרנגול, זאת אומרת, יש לאהרון אסטרטגיה חינוכית שונה משל משה. כן, שהרי הוא סובר, אמרתי שאנחנו נחזור על כמה מהדברים. אהרון סובר שמה שצריך לעשות עם החוטא זה לרדת למדרגתו ולהעלות אותו משם. כן? כן, אבל אחר כתוב וירא אהרון שראה שחור נהרג, לכן הוא הסכים לעשות את המזבח. אז זה הסבר אחר, מה שאתה אומר, זה אני מדבר על משהו אחר, על פרקו את הנזמים, פה אני מדבר על המזבח. וכאן גם אנחנו ראינו מה? כן, נכון, גם זה. אז מה, אהרון מסכים? מאמין בעגל או לא?
לא מאמין.
איך אתה יודע? כן? כן, אבל האמת היא שאין בכתוב שום דבר מפורש שאהרון נגד המעשה. כלומר, נראה שהוא מסכים למעשה.
אולי הריגתו של כהן גדול.
כן.
התוצאה חמורה יותר.
כן, אני מסכים. אפשר להגיד את התירוצים האלה, שהוא רצה להציל את העם מהריגת אהרון. כן?
לקח עליו את כל האחריות, הוא לא נתן.
לכן לקח על עצמו את כל האחריות. אבל אנחנו לא רואים גם שהוא מתנגד. תראו, למשל, כתוב, כשמשה בא לשאול אותו למה עשית את זה, אז הוא שואל אותו בפרק למד ב', פסוק כף א', ויאמר משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? ואומר אהרון, אני חרף אדוני, אתה ידעת את העם, כי וראו, ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה אשר אלינו מארץ מצרים. לא ידענו מי היה לו, ואומר להם, למי זהב יתפרקו ויתנו לי, ואשליחו באש, ויצא העגל הזה. כלומר, אהרון אומר, תראה, הם ביקשו, אז למה שאני לא אעשה? עשיתי מה שהם ביקשו. עכשיו, יש לעיין במעשה שקרה בתקופה הרבה יותר מאוחרת, 500 שנה. אה? כן, אבל הוא אומר, כיוון שהם ביקשו, אז היה צריך לעשות מה שהם מבקשים, כיוון שהם ברע. כן, בבקשה. כן.
אסור ללמוד מהצורה שבה נתקצב, אסור ללמוד בגברים, כי זה
נכון, אתה צודק.
יש חזר שמתרש בעל פה, אתה צודק.
אבל אני רוצה, אתה צודק 100%, ודווקא אני הולך בכיוון שלך. זאת אומרת, אם התורה שבעל פה אומרת משהו, אני רוצה לדעת האם היא אומרת מה שהייתי מבין אלמלא התורה שבעל פה. וזה כמובן חייב להיות. זאת אומרת, כשאתה בא להבין את דברי רש"י, אתה צריך להבין קודם כל מה היית מבין בלי רש"י, כדי להבין מה רש"י הוסיף לך. נכון? כן. השיטה של הסנו של אהרון. נכון, נכון, נכון. לא אמרתי שזה לא מתוקן. אני רק אומר שזה השיטה שלו. עכשיו, זה עוד בצורה, הייתי אומר, הלימוד זכות היותר גדולה. להגיד שבעצם אהרון איננו מזדהה עם המעשה, ועד רבה הוא רק רוצה לעזור חינוכית לעם לצאת מזה. יש אפשרות אחרת, ואני רוצה לבחון אותה לאור הפסוקים. האם ייתכן שאהרון מסכים עם חטא העגל? האם ייתכן? זאת השאלה. מה?
לא.
מה לא?
הוא אומר כי לא היה עושה את זה.
אז זאת אומרת, יכול להיות, אם כן, שהוא אומר במצב הזה, אז אם כן, זה מה שצריך... כן, השאלה היא, האם זה אומר ש... שהעבודה הזאת הפכה להיות, היא פסולה, רק אין ברירה נעשה אותה, או אם כבר אין ברירה, אז אולי צריך לעשות את זה. זאת אומרת, אולי יש אפילו ערך לעבודת העגל במצב הזה. למה אני רוצה, תשימו לב, יש מעשה שקרה 500 שנה מאוחר יותר, זה הרבה זמן אחר כך, בימי ירובעם בן נבט. בימי ירובעם בן נבט קם מלך בישראל, מחלק את הממלכה, ואומר, תראו רבותיי, רחבעם מלך יהודה נמאס לי ממנו, לא צריך את ירושלים, לא צריך את המקדש, יש לי משהו אלטרנטיבי. מקים שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, ולאיש הזה יש שני בנים, האחד בשם נדב והשני אביה, נדב ואביה הם הבנים של ירובעם, והוא מזמין את כל ישראל לבוא לחגיגה, אומר, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים, ועם ישראל מסכים. עכשיו, יש לי פה שאלה. האם עם ישראל לא קרא באותם הימים את פרשת כתיסה? שכחו בבית הכנסת תקרו פרשת כתיסה. הרי זה יותר מדי דומה כדי שהעם לא יתקומם. זאת אומרת, סתם ככה, זה, השבטים אמרו, יודע מה, לא צריך מקדש, העגל זה יותר טוב. כן, מה אתה אומר? אז אתה אומר שהם הבינו שאהרון עשה את העגל, אדרבה, הסתייעו בזה. יוספוס פלביוס אומר שכאשר ירובעם רצה לשכנע את העם שצריך לעשות את העגל, אמר להם, בין היתר ש... אפשר לעבוד את השם בכל מקום וכו', וגם כמדומני כך עשה אהרון במדבר. כלומר, טיעון כזה התקבל. עכשיו, יש לזה גם הסיבות. א', אנחנו רואים שהתורה בימי קדם, אצל מי הייתה נתונה? אצל הכהנים. העם, ייתכן מאוד שלא הכיר את הספר ישירות. הכיר את הסיפורים, אבל לא יכול היה לבחון את הדברים בטקסט. וירובעם, כך מסופר גם בספר מלכים, לקח לעצמו כהנים מקצות העם, במקום הכהנים בני לוי. זאת אומרת, הוא לקח כאלה דפוקים שבקושי יודעים את הסיפורים, העם לא יודע על מה מדובר, הכהנים המקוריים עזבו למלכות יהודה, אז הוא יכול לספר להם מה שהוא רוצה, וסומך על הזיכרון העמום של האומה, שבאמת היה ויכוח בין משה לאהרון בדבר העגל. ושומחים את המסקנה. אבל יש פה משהו מעניין, שהעם הבין שאם הוא רוצה לעשות עגל, אל אהרון הוא צריך לפנות. ושיתכן מאוד, יש סיכוי גדול שאהרון יסכים לדבר הזה. מעניין. עכשיו תראו, בגמרא במסכת סנהדרין כתוב שירובעם, היה תלמיד חכם גדול, היה כתוב שאחיה השילוני מאוד חיבב אותו, ונאמר, ויהי ביותם בשדה. אז חז"ל אומרים שכל תלמידי חכמים לפניהם כעשבי השדה, ונאמר על ירובעם שהיה כל כך חכם
שהיה דורש 103 פנים בתורת כהנים. מה זה לדרוש 103 פנים בתורת כהנים? 103 זה מה? גימטריה של עגל. עגל בגימטריה 103. שכינה לא. מצטער, לא הולך. כן, שיני זה כבר 300. לא הולך, אין מה לעשות. אבל אתה צודק, כן? עגל זה בגימטריה 103. אגב, איזה שעה נעשה עגל? בשעת המנחה, מנחה בגימטריה 103. כן? וגם אליהו הנביא הקריב בעלות המנחה. אנחנו רואים שיש איזשהו כיוון רוחני כזה, כלומר, כנראה בתורת כהנים הוא דורש, הכוונה שהוא משתמש ביסוד הכהני כדי להצדיק את עשיית העגל. זה הכוונה שירובעם בן נבט היה דורש 103 אופנים בתורת כהנים. הוא בעצם מוציא לפועל איזה ממד מסוים של תורת משה, תורת אהרון, מבודד אותה, ועל ידי זה מצדיק את העגל. עכשיו צריך להבין, אני אסביר לי כל מה שאני מתכוון. כשלוקחים את בעצם מה שמשה אמר, הוא אמר ככה: אתם לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. אז מה יהיה במקום? אל תדאגו, אני עוד מעט יורד, אני אביא לכם משהו. מה הוא מתכוון להביא? את הלוחות. את הלוחות הוא ישים בארון, ועל הארון יהיו הכרובים. והכרובים זה אלוהי זהב שהקדוש ברוך הוא ציווה שיעשו. זה בסדר. ולכן, כיוון שמשה עתיד להוריד את ארון הברית, אסור לעשות משהו אחר במקום. אבל אם משה מת, אז אולי יש כן מקום לעשות משהו מדעתנו. לכן ייתכן מאוד שאהרון אמר, אם אין משה, נותרה רק תורת אהרון. ותורת אהרון עניינה למצוא דרכים לבטא את הרגש הדתי ביחסו לאלוה. עכשיו, מה אמר ירובעם בן נבט? ירובעם בן נבט אמר כזה דבר: אסור לעשות עגל כל זמן שיש מקדש. אבל מכיוון שאחיה השילוני ציווה לפלג את הממלכה, אז המסקנה המתבקשת היא שמכאן ואילך אנחנו מתנתקים מירושלים. ככה אחיה השילוני ציווה. הייתה הוראת שעה, הוא הנביא. אחיה השילוני, אני כאן לא חוזר על דברים הידועים מהתנך, אחיה השילוני נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לקרוע את ממלכת ירובעם מממלכת רחבעם. והוא אמר את זה לירובעם. כשליח של הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אתה תחלק את הממלכה. זה דבר השם, אתה חייב לעשות את זה. כלומר, אם ירובעם לא היה מפלג את הממלכה, הוא היה עובר על דברי הנביא. אז ירובעם אומר לעצמו, אם הנביא מצווה עליי לפלג את הממלכה, אז זה סימן שמכאן ואילך אנחנו מתנתקים מירושלים. חוזרת הסברה של אהרון הכהן למקומה. זה הכוונה שהוא דורש 103 פנים בתורת כהנים. כן.
למה דווקא עגל ולא
כרובים? תגיד לי, מי מהשבטים הוא עגל?
לא סיפור של העגל הזאת.
כן.
לא רק למה דווקא עגל.
כן.
בסיפור של העגל הראשון היה, הטראומה הגדולה הייתה שמשה רבנו יורד והרגו 3,000 איש.
כן.
ולקח את העגל ודק עדפה ולהצליח אותו בנה. זאת אומרת שהיה פה מסר.
שתורת משה מתנגדת לזה. זה אומר שתורת משה היא נגד. ותורת אהרון היא בעד. לא, צריך להבין משהו. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו? דרך משה ואהרון. וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור. דברו אל, החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון לכם חודש השנה, דברו אל כל הדת בני ישראל. מה אומר רש"י על דברו אל כל הדת בני ישראל? תסתכלו בפרק י"ב, נו. שלא תגידו שאני המצאתי את רש"י הזה. פרק י"ב אומר ככה. פסוק ג', דברו אל כל עדת, וכי אהרון מדבר, ולא כבר נאמר, אתה תדבר, אלא חולקין כבוד זה לזה, ואומרים זה לזה למדני, והדיבור יוצא מבין שניהם, כאילו שניהם מדברים. זאת אומרת, יש, במתן תורה, יש איזה איזון בין תורת משה לתורת אהרון. אתם זוכרים, למדנו גם על שני משכנים. משכן משה בפרשת תרומה, משכן אהרון בפרשת תצווה. כשמשכן משה בא להגיד את הלכת תחילה, ותורת אהרון באה לתקן את החטא. עכשיו, אם משה נמצא,
אז יש יש עליונות, יש יש עדיפות לתורת משה על תורת אהרון. כי אנחנו מדנים את האדם כי לכתחילה שאינו חוטא. אני חושב שהסברנו את זה. אם הייתה תורת אהרון לבדה, אז היינו חושבים שכל התורה כולה עניינה לתקן את החטא. כן, זה בדיוק, זה הנצרות. ואז היינו מבינים שכל הרגש הדתי של האדם כלפי הבורא עובר דרך חוויית החטא. וזה בדיוק מה שעשתה הנצרות. לקחה את תורת אהרון, נתקה אותה מתורת משה. עכשיו שימו לב מה קורה במקרה כזה. בא הערב רב, אומר לאהרון, עשה לנו אלוהים כי משה לא פה. זאת אומרת, שמה הם חשבו על משה? שהוא אלוהים. כלומר, אם הם אומרים, כיוון שמשה לא פה, תעשה לנו אלוהים במקומו. סימן שהם חשבו שמשה הוא אלוהים. זאת אומרת, הם העלילו את משה. זה בדיוק התגובה הספונטנית של הנצרות. לקחת אדם ולעשות אותו לאלוה. כי האדם החוטא רואה באדם הצדיק אל. כי אני אדם, אני אדם, אז אני חוטא. אז מי שלא חוטא הוא לא אדם. מובן? זאת אומרת, זה בדיוק הסכנה שהתורה רוצה למנוע. לכן יש עליונות של תורת משה על פני תורת אהרון. תורת אהרון היא נספח. לך תחילה, אתה צדיק. אם חטאת, יש מה לתקן, לך לאהרון. ומה שקורה בחטא העגל, זה הנתק בין שתי התורות האלה. כשמשה שם ואהרון כאן, יש משבר. זה שובר את הלוחות. כן? עכשיו, איפה היינו?
למה
נאנשים? מה?
למה נאנשים? יש לי תורות.
כי תורת משה מתנגדת לזה. מה? נכון, אבל אז זה עוד לא מבורר. בשלב הזה זה עוד לא מבורר. עכשיו, ייתכן שבאמת משה צודק במה שהוא עושה בגלל שהוא פה. אבל סברתו של ירובעם היא, אם תורת משה נעלמת, אז חוזרת תורת אהרון למקומה. נכון?
הוא יכול לך להגיע למתקנה שתורת משה נעלמה אחרי 500 שנים?
לא, לא שנעלמה. שהיא שייכת למלכות יהודה. אני אסביר גם למה. יש לנו שני מקומות של מקדש בארץ ישראל, שילה וירושלים. רק רגע, לא, משכן ממש, כן? מנוחה ונחלה, מנוחה זה שילה, נחלה זה ירושלים. מה ההבדל בין שילה לירושלים, מבחינה טכנית? יש הבדל אחד ברור. לא, 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 גם בזמן שילה אסור במות. ההבדל הטכני הוא משהו אחר. תנו לי לענות, אני שואל שאלה רטורית. אני אומר, זה לא ביקש להשתענו. בשילו, כלומר בירושלים, קודשים קלים נאכלים לפנים מן החומה. כלומר, אני רוצה לאכול קורבן פסח, איפה אני אוכל אותו? אני צריך בתוך החומה לאכול. אסור לצאת מן החומה עם בשר. נפסל ביוצא. לעומת זה, בשילו, הקורבנות נאכלים בכל הרועה. כלומר, כל מקום שבו אני רואה את שילו, עדיין אפשר שמה לאכול קודשים קלים. כלומר, זה התפשטות של הקדושה בכל. של בטבע. תחום הראייה. כן, אבל זה מתפשט. אגב, נמצאו קירות אבן עתיקים בשומרון, שטוענים שהם הקירות האלה, שהיו מקומות שסימנו עד איפה אפשר לראות את שילו. כמעט כי מעבר לקיר הזה לא רואים את שילו, את תל שילו, ובפנים כן רואים. אבל לכל פנים, וזה שטח די גדול, זה חצי השומרון יוצא. כן? בחצי השומרון אפשר עדיין לאכול קודשים קלים בזמן המשקל של שילו. זאת אומרת, יש בירושלים מבינים שכדי להתקדש אתה צריך לעשות מאמץ, להיכנס פנימה. בשילו עד רבה, זה התפשטות של הקודש החוצה. אז התפיסה השילונית נותנת מקום לעגל זהב, זאת אומרת לסברה אנושית ביצירת קשר עם הקודש. ולכן לא במקרה, הנביא שעל ידו נעשה הדבר הזה היה אחיה משילו. כן? מה אתה אומר? כן? אז שאלתם למה עגל, כן? למה עגל, נכון. ולמה נענשו, כן, מה? אולי הוא מבין אחרת. בגלל ש... צריך להבין מה זה לשמוע דברי הנביא. כלומר, בזמן שיש נבואה בישראל, המודעות לעליונות של ההלכה על פני הנבואה איננו דבר מבורר לחלוטין. אנחנו יודעים שזה כך, אבל הם לא כל כך ידעו את זה. נכון? ואני אביא לכך עוד ראיות, עוד מעט. אבל קודם כל, למה הם רצו לעשות עגל?
מה? נביא יודע הכל?
נביא.
אז מה, נביא יודע הכל? לא, נאמר שהוא יודע הכל. מה שהשם אומר לו, הוא יודע. מה שהשם לא אומר לו, הוא לא יודע. פשוט מאוד. הוא לא חייב לדעת. כן? כן. כן, לפי תורת הארון, כן.
לא, לפי תורת משה.
לא, בתפיסה הזאת זה בכלל לא חטא. כלומר, יש כישלון, אבל זה לא חטא. הוא חלק מהתוכנית. אבל מי מומחה לחטאים? אהרון, לא משה. עכשיו, אולי לפני שאני אסביר למה הם רצו דווקא עגל, אני רוצה להסביר עוד משהו. תורת משה, לאיזה זמן היא ניתנה? לכמה זמן ניתנה תורת משה? נצח. כל ימי העולם הזה? אל תגידו לנצח, תגידו כל ימי העולם הזה ניתנה לנו תורת משה. מה עם העולם הבא? עולם הבא.
נגיע לעולם
הבא. זה הלכה מפורשת בגמרא. סרטי במות, כן. שמה, שייך מצוות שמה, זה עולם אחר, נכון? עכשיו, איך נקרא עולם הזה בשפה של התורה? בשפה של התורה, של תורת משה. אנחנו למדנו את זה. נקרא יום השביעי. נכון? זוכרים את זה? למדנו את זה פעם, שהעולם הזה נקרא בתורה בשם יום השביעי. העולם הבא נקרא איך? יום השמיני, נכון? אני לא רוצה לחזור עכשיו את כל הפרטים, אבל הוכחנו את זה פעם, כן? שמה שהתורה מכנה בשם יום השביעי זה העולם הזה, והעולם הבא נקרא בשם יום השמיני. אז אם תסתכלו בפרשת צו בסופה, אין לכם, אז שם כתוב, משה מצווה את אהרון ואת בניו, אומר, ופתח אוהל מועד, תשבו שבעת ימים, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. בסדר? כי כן צוות. ואז, נדב ואביהו, ואלעזר ואיתמר ואהרון, חייבים שבעת ימים לשבת פתח אוהל מועד. מי אמר להם? משה. מה הם עושים? יושבים. כתוב שם, ויעש אהרון ובניו, ככל אשר ציווה השם את משה. מה אומר רש"י? למה צריך להגיד ויעש אהרון ובניו ככל אשר ציווה השם את משה? מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה שבח של אהרון שהוא עושה את מה שמשה אומר?
הוא
לא חייב לשמוע. כי משה הוא נותן התורה. אז מה, אהרון לא ישמע לו? זה שבח.
מה אבא מן השאולה ישמע?
נכון, זו השאלה שאני שואל. התשובה היא פשוטה. היה לאהרון, כנראה, היה לו מקום לחשוב שיש לו תורה משלו. מה משה אומר לי? אבל מה? שבעת ימים הוא שומע. אגב, ויעס אהרון ובניו. למה לא כתוב ויעסו אהרון ובניו? זה גם שבח לבניו.
כי הם
נחקו בה. כן, נראה שהם כבר התחילים לחרוק שיניים. לא כל כך רצו לשמוע לאהרון, למשה, כן? אז כאילו, ויעס אהרון, אהרון מסכים. הוא בנה, בסדר, הם עושים. מה קורה ביום השמיני? והיא ביום השמיני. אז נדב ואביהו אומרים, עד כאן. ביום השמיני זה כבר לא תורת משה, זה תורת אהרון. ולכן הם אומרים, הם מכירים אש זרה, אשר לא ציווה השם על ידי משה. כלומר, הם חוזרים על חטא העגל בתוך המשכן. כלומר, מה שאהרון עשה לפני המשכן, חוזר בתוך העזרה על ידי בניו. כלומר, זה בדיוק חטא העגל של הכהנים. כן.
יש מחלוקת, האם
באמת
בשבת
ימיים
הם עבדו ביחד, או
שמשה
היה,
הכהן
הגדול
הכי
נבואה עבד לבד?
יש מחלוקת בזה?
יש אומרים שאהרון היה צריך להתרגל בעבודה.
בסדר, אבל הוא שוליה של משה, בכל מקרה. מה שאין כן, מיום השמיני ואילך, משה הפסיק כבר להשתמש בכהונה גדולה.
זהו, זה העובדה שהפתעה יש ואחר כך, אמרה שגם ביום השמיני נשאר תורת משה.
נכון. נכון, נכון, נכון. לא, זה אומר שהם לא ביום השמיני באמת. זאת אומרת, הם ביום השמיני קצת, אבל כל העולם כולו נשאר ביום השביעי.
כלומר, המרחב של המשכן, אתה צודק, זה יום השמיני.
אז אם ככה,
למה
יש?
בגלל שהם צריכים להתחשב במצב העולם. אני אסביר, במסכת יומה, כתוב דרך כזה דבר, מאוד מעניין. מה המשנה הראשונה ביומה אומרת? שבעת ימים לפני יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול ללשכת פרהדרין, נכון? שבעת ימים. מה הוא עושה שבעת ימים שם? לומד את העבודה. מאיפה למדו שצריך לעשות את זה שבעת ימים? הגמרא אומרת, ממה שלמדנו עכשיו, בפרשת צו. שאהרון ובניו היו צריכים לחכות שבעת ימים לפני שנכנסים פנימה, להתחנך בעבודה, אז מזה לומדים שגם ביום הכיפורים זה אותו דבר. כן, כאשר ציווה השם ביום הזה, ציווה השם לעשות, לכפר עליכם, אז לומדים מזה שלדורות גם כן זה כך. עכשיו, לא, יש שם מחלוקת. מאיפה לומדים? אחד מהמקומות שלומדים זה זה. עכשיו, הגמרא, אחר כך הגמרא מביאה ברייתא. אומרת, כשם שאהרון למד שבעת ימים את העבודה לפני שנכנס למשכן, והוא למד את זה מפי משה, כך לדורות מפרישים כהן גדול שבעת ימים ומוסרים לו שני תלמידי חכמים, ואז הברייתא מוסיפה מילה אחת, מתלמידיו של משה, ומלמדים אותו את סדר העבודה. ביטוי יפה, כן? הברייתא אומרת, לוקחים לו שני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה, מה, וכי תלמידי חכמים הם לא תלמידי משה? אז הגמרא מוסיפה רק כך בסוגריים, להפוק את צדוקים, שלא כצדוקים, שהם אינם כתלמידי משה. אז מה זה הצדוקים? הם רוצים להיות רק תלמידי אהרון. הם עושים מדעתם. לכן, והם... עכשיו, והם משביעים אותו. כלומר, זה כנראה זה הפיתוי המתמיד של הכהונה. הפיתוי של הכהונה הוא להשתחרר מכבלי העולם הזה. כי הכהנים הם אנשים כאלה. הם אנשים שלא שייכים כל כך לחיי העולם הזה. אז הם מקבלים את תורת משה, אבל זה לא כל כך קל להם. לכן כתוב שמשביעים את הכהן הגדול, שכשהוא ייכנס לבית קודשי הקודשים ששם הוא לבד, משה לא איתו, הכהן הגדול שם, שהוא יעשה בדיוק מה שלימדו אותו. הביטוי, כדי לחייב אותו, איך עושים? משביעין. מה השורש של המילה להשביע?
שבע.
אתה נשארת ביום השביעי עדיין. אל תעזוב אותנו.
אז איך זה נתרד?
מה?
את העובדה שהרב אמר שבמשכן היה כבר יום שמיני.
כן.
יום שמיני זה תורת הכהנים.
נכון, נכון.
ובכל זאת שמסו את תורת
אהרון, בגלל שהעולם כולו עדיין נשאר ביום השביעי.
אבל לא במשכן בכל זאת יום שמיני.
כי רגע, אני מסביר. זה רק שגרירות של היום השמיני, המשכן. העולם עוד לא הגיע ליום שמיני. רק במשכן יש יום שמיני. אז אתה להתחשב. כלומר שיהיה יחסי גומלין בשני העולמות. ראיתי? מה? כן, אוקיי. בבקשה.
אתה מאמין לזה שהתורה של אהרון היא בכניסה ליום השמיני.
נכון.
אבל אתה בא עצמי להתפתות ולהישאר איתנו.
נכון.
אבל מה שזמרי הסברת, שדווקא הדרך של משה היא הרמה יותר גבוהה לפני החטא, עבודה אישית, לא צריך מקשרות את כהנים, ודווקא אחרי הכדירידה דמיונית בינתיים, עד שתחזור...
לא, הבנתי. יש הבדל בין תורת משה למדרגת משה. תורת משה זה שייך לעולם הזה. מדרגת משה זה עד רבה, הצדיק הגמור. כן, משה גדול מאהרון. כי מדרגתו של משה זה שאנחנו מניחים שאתה לא חוטא.
אתה אישית, אתה משנות,
אם אתה לא חוטא, אני מזוהה, אם אתה לא חוטא, אז אתה יכול לקבל את תורת משה בלי בעיות, אין סכנות. אבל אם האדם חוטא, אז צריך מידת הוויתור כלפי החטא. מידת הוויתור נשאבת מאותו עולם שבו תורת משה בטלה. הבנת? אמרתי את זה קצר, אבל...
לא, אז למה תורת אהרון נחשבת יותר קרובה ליום השמיני
מאשר תורת משה? כי בתורת אהרון אין מצוות. כן? זה יש ויתור. כן.
יש איזשהו... אומרים שהעולם הזה זה בעצם לא שבעים,
יום אחת
יש יום
השמיני. הבנתי. כן. לא, זה לא ככה. אני אסביר למה זה לא ככה. אני רואה שבכל זאת זה מעורר שאלה. במעשה בראשית כתוב בסוף כל יום, ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, נכון? בסוף היום הראשון כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זה סימן שהסתיים היום האחד. ובסוף היום השני כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, סימן שהסתיים היום השני. בסוף היום השלישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, סימן שהסתיים היום השלישי. בסוף היום הרביעי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, סימן שהסתיים היום הרביעי. בסוף היום החמישי
כתוב הערב היא בוקר יום חמישי, סימן שהסתיים היום חמישי. בסוף היום השישי כתוב היי ערב היי בוקר יום השישי, סימן שהסתיים יום השישי. בסוף היום השביעי היה צריך להיות כתוב היי ערב היי בוקר יום השביעי ולא כתוב. למה? כי הוא לא הסתיים. זאת אומרת, זה אומר שלפי התורה העולם שלנו הוא היום השביעי. זאת ההיסטוריה האנושית. למה זה נקרא היום השביעי? כי בו שבת מכל מלאכתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מפסיק להתערב ולברוא, וזה ביוק עולם הטבע שבתוכו אנחנו נמצאים. אז אנחנו בתוך היום השביעי. עכשיו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שובט, אז מי עובד? אנחנו. אז מה זה בשבילנו? אנחנו. בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא עכשיו נמצא ביום השביעי. אנחנו איפה? בששת ימי המעשה. לכן, העולם הזה נקרא בשבילנו ששת ימי מעשה, והעולם הבא יום השביעי. אבל בשביל הקדוש ברוך הוא, עכשיו זה יום השביעי, אז מה זה העולם הבא? יום השמיני, יפה. אוקיי?
כתוב גם לשבות השם מכל מלאכתו, זאת אומרת...
מה?
כתוב גם לשבות השם מכל מלאכתו.
נו, אז מה? ממלאכת צדיקים ורשעים לא שבת. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז? מטפל בענייני שכר ועונש, טוב ורע, כן. בסדר? מה? כן, מה? נכון, נכון, יפה מאוד, אני אומר, לכת כהנים, זה ברור, כן, כן. לא, למה משמשת תורת הארון בעולם הזה? למשמע יש תורת הארון עכשיו?
לאפשר את הביטור.
לאפשר את הביטור, יפה, כדי לטפל בחטאים. לעתיד לבואי בשביל משהו אחר, בשביל לראות את השם פנים אל פנים, מה עושים במקדש? במקדש לא עסוקים בחטאים. לא, היא תשמש לפונקציה אחרת לגמרי. אין חטאים לעתיד לבוא. לעתיד לבוא כבר גמרנו עם הסיפור של החטא. אז מה אתה עושה כל הזמן? מה? יום השמיני מעל הטבע. מעל מה דחרו. נכון, נכון, הלאה. עכשיו, כפי שאמרנו, תורת אהרון נפסלה, נכון? התורה אמרה, זה לא בסדר, לא עושים עגל. משה לפחות אומר את זה. אצלי לא עושים עגל, כל הזמן שאני פה, אסור. הורג 3,000 איש. עכשיו, זכריה הנביא, עכשיו, נשאר מזה משהו, אמרנו את זה בשיעור הקודמים, כן? נשאר מזה משהו, הלכה אחת, מה שנקרא הוראת שעה של נביא. כלומר, מותר לעבור על דברי תורת משה לפי שעה, אם הנביא ככה מורה. נכון? למשל, אליהו בהר הכרמל. אליהו בהר הכרמל מקריב קורבן בזמן שבית המקדש קיים. אסור, חייבים קראת על זה. נכון? באים שואלים את אליהו הנביא, תגיד לי, מה קרה שאתה עושה את זה? הוא אומר, זה בשביל להכחיש את נביא הבעל. מותר? כן, מותר. אני נביא מורד. כן? זה מה שאומר שם, כשאומר, ענני השם ענני, נוודע שיש אלוהים בישראל, ושבדברך עשיתי את כל הדבר הזה. אבל כיוון שאתה אמרת לי לעשות, הקרבתי מחוץ לירושלים. אז אם כן, ודאי זה אסור לעשות, וזה מותר. זה מותר בתור תורת אהרון שפורצת לתוך תורת משה. כן? יש גושפנקה. וזה משמש למה? לקרב את ישראל אביהם שבשמיים. הרי כל המטרה של אליהו הנביא, באותה שעה, לעשות את מעשה אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. כן. כן. מה? למה משה? למה אהרון? טוב, עד כדי כך לא הגיע, מה? למה לא עשו את אהרון לאלוה? למה לא? לא יודע, כי הוא חי. אני עוד לא הסברתי למה הגיע, רק רגע. אז כן, אהרון, אז יש תורת משה, הנביאים יכולים, אם כן, להשתמש בתורת אהרון מדי פעם. זה טוב כל זמן שיש נביאים בישראל. ברגע שאין נביאים, אז מה עושים?
יש רק תורת משה. מי אומר את זה? הנביא האחרון. הנביא האחרון, מלאכי, בפסוקים האחרונים של הנבואה, אומר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו על כל ישראל, בכל רב על כל ישראל חוקים ומשפטים. זאת אומרת, אתם מכאן ואילך תעשו רק את תורת משה, אבל מה יהיה אז עכשיו עם קירוב הרחוקים? אז מלאכי מוסיף עוד פסוק. אל תדאגו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, ונבוא ויקטי את הארץ חרב. זאת אומרת שמה שעושה אליה, נכון, יהיו נזקים מזה שאין נבואה, ואין אפשרות לעבור על תורת משה, אבל עוד לפני שתבוא מידת הדין לשפוט את העולם, כבר תשוב הנבואה על ידי אליה הנביא, ואז תורת הרב קוק תלמד כיצד להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, יהיה בסדר. בסדר? לא, זה בגלל תורת אליהו. הרי הרב קוק כותב באורות, הנני רואה את אור, את אור אליהו עולה. נכון, נכון. לא, אבל יש מי שמלמד, גם בלי נבואה, כיצד להשיב לרבות על בנים ולבנים על אבותם. זה מדרגה אחרת בתור. לא, זה בסדר. לא, אבל הלל אומר, הלל מתלמידיו של אהרון. מפתיע, נכון? איך הלל, שהוא נשיא הסנהדרין, אומר הלל מתלמידיו של אהרון. אז הוא מוסיף, אל תהיה כאהרון ממש, אבל תהיה מתלמידיו של אהרון עניין אחד, של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לאיזה תורה לקרב אותם? לתורת משה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורת משה. אתה משתמש בהלך הרוח של אהרון, במידות של אהרון, כדי לקרב לתורת משה. ובשביל זה יש לנו אחד מצאצאי אהרון, הרב קוק, שטיפל בזה. כן? בבקשה.
תורת משה
זאת אומרת
שמי ש... תורת
אהרון זאת אומרת
שאתה
מתפתק. אז מלפים לו. נכון. תורת משה זה המצוות. חוקים ומשפטים. ללא ביטור, אסור לעשות זה. גמרנו. מי שחוטא, הורגים אותו. 3,000 איש. בום. ככה. יקום להגיד פער. הגמרא בסנהדרין אומרת שאהרון היה כזה נחמד, עושה פשרה. משה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. טוב, עכשיו, למה דווקא עגל, מה? למה דווקא עגל? מה ההבדל בין עגל לבין אדם? הרי הקרובים יש להם פני אדם. מה אתה אומר? לא שומע. כן, נכון. מי לימד את זה? את תורת התשובה, אהרון. זאת אומרת, זה הסגנון של תורת, הרי תורת משה היא כוללת את שניהם, בסופו של דבר, התורת כפי שהיא מופיעה לפנינו. אבל אני אומר, אם היית מפריד, אם אתה זוכר היה בוחר רק במשה כדי לדעת בתורה, יכול להיות שלא הייתה לנו מצוות התשובה. כתוב בספר מלאכי, על להיות בריתים לבי, בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, בשלום של העלה ורבי משיב מעבוד. זה תפקיד שלו. אבל פתחס עשה מעשה נגד ההלכה. הוא שאל את משה, נכון? תראו איך חז"ל מסבירים את דברי פנחס. פנחס ניגש למשה ואומר, האם אתה זוכר, האם אתה מאשר, ככה פנחס שאל את משה, האם אתה מאשר את מה שאמרת לי בשעה שירדת מהר סיני, שעד אמרת הבועל הרמי תקנאים בוגים בו? ככה כתוב. פנחס שואל, האם זה נכון, האם אתה מאשר מה שאמרת לי בשעה שירדת מהר סיני, הבועל הרמי תקנאים בוגים בו? מה אמר לו משה? יש כאן מציא דברים. אמר לו, אמר לו, קריינה בי. לא שומע. אבל הוא לא אומר לו כן. הוא אומר לו, תשמע, אני לא מתעסק בזה. זאת אומרת, המעשה של פנחס הוא מעשה לא של בית דין. הוא הורג מישהו שלא בבית דין. וההלכה מכירה בזה אם אתה קנאי. כן? זה מדהים הדבר הזה. עכשיו, מתי הדבר הזה נאמר? בשעה שהוא יורד מהר סיני. זה המקרה שלנו. בזמן שבושש משה לבוא מן ההר, הירידה היא גורמת לעשיית העגל בינתיים. כבר ישראל עשו את העגל, מעשה של עבודת השם, שלא כפי שציווה השם. ובאותו זמן משה מלמד את פנחס את ההלכה הזאת. עכשיו, מה שקורה, בראש ההר משה לא היה מלמד את זה. כי הוא לא מלמד לאף אחד. כשמשה כבר למטה, הוא מלמד רק הלכות סנהדרין. איך הורגים בן אדם בסנהדרין. בדרך, מזה לזה, מופיע ההלכה לא הלכתית. שאומרת, הבועל הרמית כאן, אם פוגעים בו. בסדר? זה תורת הארון. זה משהו שייך לתורת הארון, נכון? ולכן שם הגמרא אומרת שרצו בהתחלה להגיד שפנחס הוא לא בסדר. לכן, כי הרי איך זה שאדם הולך והורג את הנפש, ככה זה לא יפה, זה קנאי, זה לא יפה. לכן אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. זאת אומרת, זה בגלל שהוא בן אהרון הכהן שהוא עשה את מה שעשה. כן, מה אתה אומר?
מסבירים
את כל הספר,
הרעון,
הרקירות
וכו' של אהרון, שבני שבט לוי בעצם תמיד היו הקנאים.
נכון, לא הכהנים. זה ההבדל בין כהן ללוי.
מה, בפנחס וליהו הנביא
והחשמונאים? כן, זה ההבדל בין כהן. כלומר, כשהחשמונאים עושים את מה שהם עושים, עושים את זה בתור לוויים, לא בתור כהנים. איך אני יודע? איפה כתובה מלחמת החשמונאים בתורה? וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, שאמר כתוב, מחץ מותניים כמה ומסניו מן יקומון. אז רבינו סעדיה גאון וגם רש"י מביאים שמדובר על מלחמת בני חשמונאי. נכון? ושמה זה בברכת לוי. נכון? טוב, נמשיך. כן. לא נתעלמה. עכשיו, הלאה. הוא ידע. הוא לא ענה במפורש. זה הכל. עכשיו, בואו נמשיך. למה עגל דווקא? מה ההבדל בין עגל לבין הקרובים? הקרובים יש להם פני אדם, כידוע. מה מבדיל בין אדם לבהמה? צלם אלוהים. כלומר, הבהמה מקורה מן האדמה, ויש באדם משהו שבא מן העליונים. עכשיו, אם הציווי בא מאת השם, להשרות את שכינתו, אז הדמות של הקשר הזה תהיה פני אדם. כי זה בא ממעלה למטה. אבל אם הקשר הוא יוזמה של של התחתונים, אז הקשר הזה ילבש דמות של בהמה. אבל למה דווקא שור? כתוב בספר תהילים, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. מה זה כבודם? פני אדם, פנים של אדם. הם ימירו את כבודם במקום זה בתבנית שור, שהשור משועבד לאדמה, אוכל עשב. הפנים של השור הם כלפי מטה. פסוק בתהילים, פרק עין ח', וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. זאת אומרת שהעגל הוא מעגלי, הוא בא מן האדמה והוא אוכל אדמה. הוא אוכל אדמה, חוזר לאדמה. זה עיגול. לעומת זה האדם הוא ישר. אז כל הוויכוח פה זה ויכוח בין השור, זה בין העיגול לבין היושר. האדם יושר, השור עגול. ברור? עכשיו, זה מסביר מדוע הגמרא אומרת שכאשר כהן גדול אחד עבר על דברי הפרושים בתוך בית קודשי הקודשים, כשהוא יצא מבית קודשי הקודשים, מלאך בא והרגו. איך, ומה ראו? ראו באורפו את המכה, את הרושם של המכה של המלאך, כתוב בצורה של כף עגל. מה? עגול. אה? לא, לא, זה לא היה לי. מה אתה אומר? זה לא משנה, זה לא דבר. מה זה, כן, מה זה כבודי? כן, למשל, דוד המלך אומר, הוא רק כבודי. למי הוא מתכוון? כן, לנשמה שלו. כן? הנשמה חלק אלוהים ממעד. לכן, במקום כבודי, אומרים כבודם. אז זה אותו דבר. כן? כלומר, אם זה כבוד השם, זה לובש צורת אדם. אם זה התבנית שהאדם יוצר, זה לובש צורת עגל. במקום ישר, עגול. כן, בבקשה.
אבל בכלל שאני שאל על אותה שאלה, אם האדם דווקא עגל, האדם בא לתחיל
להשאיר עניין עם יושב. כן. לא, זה היה הסברה של ירובעם. ירובעם אמר, אם כבר, אז אנחנו נעשה את זה מסברתנו, מכוחו של יוסף, שהוא הכוח הלאומי באומה, הכוח היותר חזק מבחינה לאומית זה יוסף, ותבניתו של יוסף זה שור. נכון? בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, נאמר על יוסף. זה אותו דבר, כן? כי יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. יוסף אחוז בכלכלה. אז זה בדיוק מה שעושה העגל.
מה זה העניין?
רוב תבואות בכוח שור.
מה זה העניין הזה של עיגול ומת יוסף?
העיגול זה הדטרמיניזם הטבעי. זה האחיזה בטבע. והיושר זה המוסר. כלומר, בקו עגול אין לך מעלה ומטה. זה עולם ללא ערכים. עולם של חוקיות. לעומת זה ביושר יש לך מעלה מטה, ימין שמאל, קדימה אחורה. זאת אומרת, זה עולם כבר עם סולם ערכים. לכן, עולמו של האדם תמיד מופיע בצורה של קו ישר. למשל, האלוהים עשה את האדם ישר, ואילו העולם הטבעי מופיע בצורה של מעגלים. הגמרא בירושלמי אומרת, אין ריבוע בטבע. לא בטבע, אלא אין ריבוע בחי. כלומר, הכל עגול בעולם הטבעי. עכשיו, זה מסביר מדוע במראה המרכבה שראה יחזקאל הנביא, הוא רואה שם ארבע פנים לחיות, נכון? מה הוא רואה? פני שור, אריה, אדם, נשר. נכון? עכשיו, הוא רואה את המרכבה פעמיים. יש שתי מרכבות ביחזקאל. במרכבה השנייה, במקום שור, מופיע כוב. במקום השור. במקום שור, הוא רואה כוב. איך כתוב? כוב. לא, לא כוב קטיף. אז פעם הוא רואה מרכבה שבה השור מופיע כשור, פעמים הוא רואה את מרכבה שהשור מופיע ככוב. אז לכן, ודאי, אז המדרש רבה, תנחומה אומר, שכשבני ישראל ראו את מעמד הר סיני, ראו את המרכבה. מה הם ראו? תטרמולין של מעלה. נכון? תטרמולין. זה מה זה תטרמולין? מה זה תטרה? ארבע. מה זה מולין? פרדות. נכון? מרכבה שיש לה ארבע פרדות נקראת תטרמולין. כן? נהגי הפרדות במלחמת העולם הראשונה. מיול קורפס, נכון? מיול. מולין. כן? אז תטרמולין, ראו תטרמולין של מעלה, זאת אומרת ראו את המרכבה עם ארבע שברים, עם ארבע חיות. אז לקחו אחד ממרכיבי המרכבה, ואמרו, זה יהיה דרך ההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז כשהמרכבה באה מדעתו של האדם, היא מופיעה בצורה של שור, כשהיא באה מדעת השם, היא מופיעה בצורה של כרוב.
נכון?
ודאי, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, זה מתגיין, אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לנו, תחכו עד שאני אוריד לכם את הלוחות, אז היה קשר לחלוטין, היינו עושים עגל וזה היה מצוין. אבל השם ציווה, תחכו עד שירדו הלוחות ואז יהיה לכם קרובים. אז זה לכן היה אסור לעשות עגל. ברור? בבקשה.
זה יותר איזה שרדת למדרגה של בהמה ולא של אדם, וגם זה קשור לעולם השמיני.
לא, הבהמה, השור זה מלך בחיות. מלך בבהמה. זאת אומרת, כשאדם רוצה להתרומם כלפי האלוהים, הוא מחפש את הדבר החי ביותר שיש. אבל זה מה שיש. אבל אין לו משהו אחר. זאת אומרת, זה כמו הפילוסופיה.
גם לאהרון אין שאיפה לרצות דווקא את הדבר היותר
נעלה. הוא היה רוצה, אבל הוא רואה שזהו, נעלם.
מה זה קשור ליום השמיני? לכאורה
יום השמיני
זה
לדרגה יותר גבוהה. יום השמיני הוא קצת פנתאיסטי. זאת אומרת, כבר אין הבדל בין העולם של ההתגלות לבין העולם הנברא. אז זה עניין אחד.
בדיעבד.
בשבילך זה בדיעבד. אבל אפשר לומר, כמו שלעתיד לבוא, אתה אומר, ישראל קודשא בריך הוא ראית אחד הוא. אז אם גם הקדוש ברוך הוא הטבע, נכון? הוא הטבע. אז אני מגלה אותו בכל. מלכותו בכל, משלה. יש סברה כזאת גם. לכן, אם אין לי התגלות, אני אעשה עגל. אני אעבוד את האלוהים דרך כוחות הטבע היותר חזקים. כוח הטבע היותר חזק, באותם הימים היה השור. כי כל התבואה של האדם מתחילה מן השור שחורש. הן רוב תבואות בכוח שור. לכן גם אפילו האלף בית שלנו מתחיל עם שור. נכון? ראשית ההתבטא... מה? איך אומרים? מה זה האות הראשונה באלף בית? א', נכון? מה זה א'? זה שור. כן? שגר על אפיך והשתרות תונך. כן.
לא, אני אומר שאדם כשאנו נעכל את זה בגלל האלמנט ההמחשה. היה צורך להמחיש
לצורך. לא, 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 לא. זה בכלל לא נכון. מבחינה מכבודו. כל העניין של הקרובים או של העגל זה נגד ההגשמה. זה ברור לכל הדעות. מה זה קרוב? בתרבות הכנענית העתיקה, או גם בבבל, נמצאו קרובים, כן, בארמון של נבוכדנצר, וגם בנינווה, בארמון של סנחריב, נמצאו ציורי קרובים. מה זה הקרוב? או אפילו יש קרובים בצור וצידון נמצאו, משנהב. הקרוב זאת חיה, או בהמה, עם כנפיים, שעליה רוכב אליל. כלומר, קרוב זה תשתית. עכשיו, נכנסים למקדש של היהודים, בית קודשי הקודשים, מה רואים? רואים קרובים עם כנפיים ועליהם רוכב כלום. אז זה הדרבה, בא לומר שאין לו גוף ולא דמות הגוף. זה מרכבה, זה לא במקום השם. מובן? בבקשה. ולכן זה גם יכול להיות שור, באותה מידה. כן? זה לא משנה אם זה שור או שזה קרובים. זה לא בא לצייר את האלוהים חלילה.
גם כשאומרים אלה
אלוהים. כן. כי המילה אלוהים אין פירושה הבורא או הקדוש ברוך הוא. אלוהים זה כל בעל כוח. כמו שלמשל הקדוש ברוך הוא אומר, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אז משה הוא אלוהים, הוא שולח נביאים, נכון? ומי שולח אותו? מי עשה אותו אלוהים? השם. לך כתוב, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל מארץ מצרים. אז מסביר השלה, זה קצת דרוש, אבל זה קרוב מאוד לפשט. הוא אומר, את כל אשר עשה אלוהים למשה, הכוונה כל מה שעשה את משה לאלוהים. ומי עשה את זה? השם. ולישראל, מה הוא עשה לישראל? עמו. בסדר? הפך את ישראל להיות עמו. כן.
יש
איזושהי
התנגדות בין הנבואה להלכה. כמו ששתי
מופיעות. נכון.
אנחנו
נמצאים
בתקופה
של הלכה היא דומינטית. כן, אבל ההלכה, תשכח, זה נבואת משה. זאת אומרת, ההלכה זה נבואת משה, כן. ונבואה פשוטה מתנגדת לזה. כלומר, נבואה פשוטה אין לה כוח לקבוע הלכות, כן.
אבל אם הנטייה, גם כשיש הלכה, להיות מושפע מהגודל של הנבואה, כשיש חוסר בנבואה בכלל, ויש רק הלכה,
כשלפי אור הנבואה,
זה בכלל
יסתנבר מאוד. נכון, זה מה שאומר הרב קוק, זה הסיבה של החילונות היום. הרב קוק אומר את זה, באורות שהסיבה של מעיסת פרטי ההלכה באה בגלל שאנחנו מתקרבים לשיבת אור הנבואה. נכון, זה נבואת משה, נבואת משה. אז לכן אומר, בהתחלה יעשו שטויות, אחר כך הנבואה תכיר את גודל פעולת החוכמה, והיא בעצמה תכריז חכם גדול מנביא, ונשמת משה תשוב להופיע בעולם. נכון? כך אומר הרב באורות. עד כאן.